לשון הרמב״ם בפרק שמיני מיסודי התורה הלכה א', משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה, לא להבירה היה על הנבואה. הרמב"ם מדבר פה על האותות שמשה רבינו עשה במדבר. אבל האותות שעשה במדבר הם לא שונים במאומה מהאותות שהוא עשה במצרים. והאותות שעשה במצרים, אז אם יש טענה של אפשרות של לט וכישוף, אף על פי שהמחשפים הודו שאצבע אלוקים. אבל אם יש טענה של לט וכישוף, אז הטענה הזאת יכולה להיות באיזה אופן גם על... אף אחד לא יכול היה לעשות קריאת ים סוף, אף אחד לא יכול היה להוריד מן, אף אחד. הרמב"ם מדבר על כל האותות האלה. היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים והצלילם בתוכו. את כל זה הוא עשה לפי הצורך. לא להביא ראייה על הנבואה, משום שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. זאת אומרת שיש דופי גם במיני אותות כאלה, שגם כל המחשפים המצויים יודו שהדבר הזה הוא לא נעשה בלט וכישוף. אולי יש מחשף יותר גדול. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. זה מעולם לא קרה על ידי כישוף. 40 שנה מן. 40 שנה מן. אז אם אנחנו נרצה לסמוך על האותות, אז האותות יש בליבו דופי. זה לא דבר לגמרי ברור. אפשר שיעשה האותות בלט וכישוף. הוא מדבר על האותות האלה. צמאו בקל להם את האבן. כפרו בו עדת קורח, בלעה אותם הארץ. וכן שאר כל האותות. זאת אומרת, כל האותות האלה זה דברים ש... מעולם, זה לא, מעולם לא יעלה על הדעת שדבר כזה יכול איזשהו מחשף לעשות. אבל כתוב כאן ברמב״ם שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. האותות שהוא מדבר עליהם זה האותות של בליעת עדת קורח, הורדת המן 40 שנה, קריאת ים סוף. הוצאת המים מן הסלע, כל הדברים האלה. הוצאת המים מן הסלע בכמויות כאלה שוישק את העדה ואת בעירם. כל עדת בני ישראל, כמה מיליון איש, עם כל הבהמות והחיות שבאו איתם, כל החמורים והצון והבקר והכל, כל מה שהתלווה עליהם. זה מחנה ענק. ענק. מדובר פה על מיליוני מיליוני בני. בני האדם עצמם, כמו שכבר דיברנו פה פעם, אז לפי החשבון של 60 ריבו ישראל עצמם, אז זה היה 60 ריבו כפול 6. 60 ריבו כתוב בחזר, היו רק אלו מ-20 עד 60. ומפורש באותו מדרש, שמ-60 ומעלה היו עוד 60 ריבו, מגיל 0 עד 20 היו עוד 60 ריבו. וכמספר הזה נשים, וכתוב במקום אחר בחזל, כמספר הזה ערב רב. אז פה מדובר על קרוב ל-8 מיליון איש, עם המון המון. כל אחד ואחד מישראל יצא ממצרים עם 90 חמורים לובים, עם כל מה שנקרא ביזת מצרים. וישק את העדה ואת בעירה, עם מכה, שתי מכות על הסלע. אז יוצאים מים, זה מים, כמות שיש בכנרת. יש בליבו דופי. אפשר שיעשה האות בלט וכישוף. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שאיננו ראו ולא זר. עינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ומניין שמעמד הר סיני לבדו הוא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. בכלל, שקודם דבר זה, לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. כך כתוב כאן. וזה מאוד תמוע, אנחנו לא מזכירים בכלל את מעמד הר סיני. אף אחד לא מזכיר את זה. אנחנו נצטווינו לזכור פעמיים ביום את יציאת מצרים. יציאת מצרים עם כל הניסים שנעשו שם. את זה אנחנו חייבים לזכור. אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. לא מזכירים את מעמד הר סיני. חייבים לזכור את זה. כתוב בתורה פסוק. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אבל אנחנו לא עסוקים כל כך. כן. טוב, אנחנו לא עסוקים. לא, אנחנו לא עושים מעשה. אין איתנו בנוסח שאנחנו אומרים יום יום, אין לנו הזכרה של מעמד הר סיני. מי שמגיע בסידור עד השש סחירות אומר את זה. אבל זה כולם יודעים שזה מיעוט קטן, וזה לא, זה לא בנוסח הקבוע. מה הכוונה? מה הרמב"ם מתכוון להגיד פה? המאמין על פי האותות יש בליבו דופי. זאת אומרת שיש דופי בכל ניסי מצרים. כל ניסי מצרים יש בהם דופי, יש בהם משהו שהוא לא ודאי, הוא לא ברור, הוא לא שלם. יש משהו שהוא לא בסדר. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מעמד הר סיני נשען על אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה המכוון? המאמין על פי האותות יש בליבו דופי. יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. האפשרות הזאת היא מאוד רחוקה מן הדעת, כשמדובר במיני אותות כאלה. ואם כן, אז למה אנחנו דבקים כל כך באותות? זאת אומרת, בכל מה שקרה ביציאת מצרים. אני קורא ממדרש. מדרש בראשית רבה פרשה ה. אמר רבי יוחנן, תנאים התנה הקדוש ברוך הוא עם הים שיהיה נקרא לפני ישראל. הדר עוד הכתיב, וישוב הים לאיתנו. לאיתנו, אז חזל דורשים, לאיתנו לתנאו שהתנה עמו. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, לא עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. הדר עוד הכתיב, אני ידי נטו שמיים וכל צבאם ציוויתי. מידי נטו שמיים וכל צבאם ציוויתי. ציוויתי את הים שיהיה נקרא לפני ישראל. ציוויתי את השמיים ואת הארץ שישתקו לפני משה, שנאמר, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם ריפי. ציוויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע, שנאמר, שמש בגבעון דום. ציוויתי את העורבים שיחלקלו את אליהו, שנאמר, והעורבים מביאים לו. ציוויתי את האור שלא תזיק לחנניה, מישאל ועזריה. ציוויתי את האריות שלא יזיקו את דניאל. ציוויתי את השמיים שיפתחו לכל יחזקאל, שנאמר, נפתחו השמיים. ציוויתי את הדג שיקיא את יונה, שנאמר, ויאמר השם לדג ויקיא את יונה. אז אומרים פה חז"ל, והכוונה היא פשוט, וככה גם, ככה גם לומדים כל הראשונים, הכוונה היא פשוט שהמדובר פה על כל הניסים, על כל הניסים שכתובים בתורה, בנביאים ובכתובים. זאת אומרת, כוללים כאן את הניסים של דניאל בגובריות, חנניה, מישאל ועזריה וכבשן האש. כל זה כתוב בספר דניאל. אז כל מה שכתוב בתורה, בנביאים, בכתובים, כל הניסים האלה, על כולם כביכול, בורא העולם התנה במעשה בראשית. הוא התנה את זה במעשה בראשית. וכבר עמדו על זה הרבה מהרמב״ם עצמו במורה נבוכים, חלק ב', תמה מאוד על המדרש. תמה מאוד, מאוד תמה ומשתדל לבאר. אבל הוא מקשה, הוא אומר שהדברים כפשוטם מאוד לא מובנים. מה הכוונה? מה הכוונה? היד השם תקצר, למה צריך להתנות מראש? ואם לא היו מתנים מראש, אין אפשרות, בלי תנאי מראש הדבר הזה לא היה קורה. היד השם תקצר, האם חסר משהו? חלילה, חסר משהו ביכולת? חלילה להעלות על הדעת. למה זה נחוץ? המשמעות הפשוטה שהתנאים האלה נחוצים, התנאים האלה, ככה זה המשמעות הפשוטה, זאת הקושייה של הרמב״ם. והרבה הרבה מרבותינו, הרבה הרבה, מעריכים בזה הרבה, מאוד. גם המהר"ל בהקדמה השנייה לספר הגבורות מעריך בזה הרבה. בכל אופן, הדבר הזה הוא קשה להם לראשונים. לשם מה? לשם מה תנאי? למה צריך להעמיד את הדברים האלה כתנאי? מה העניין? מה העניין? זאת אומרת, איזה בעיה יש שבגללה צריכים לומר שזה היה תנאי? והתורה מגלה, התורה אומרת, תורה מגלה, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, איתנו זה תנאו הראשון. איתנו היינו תנאו הראשון. גם זה לא מובן. בכל אופן, הרבה מאוד, מדברים על זה, גם התוספות יום טוב, מסכת אבות. קשה. מה מחייב להניח את זה? למה זה צריך להיות כך ולא אחרת? זאת אומרת, שהדבר הזה נעשה כתנאי במעשה בראשית. אני רוצה להקריא מלשון הזוהר בפרשת ויקרא. רב שמעון אומר, כתיב עשרה עשרה הקף בשקל הקודש. זה פסוק בקורבנות שהקריבו הנשיאים. קראנו את זה לא מזמן. עשרה עשרה הקף בשקל הקודש. אז כך כתוב. אלו הם הקורבנות שהביאו הנשיאים לחנוכת המשכן. והמילואים. עשרה עשרה למאי קאטיה. מה עניינם של אותם עשרה עשרה? עשרה עשרה הקף בשקל הקודש. אלא, עשרה למעשה בראשית ועשרה למתן תורה. התורה רומזת פה, עשרה עשרה הקף בשקל הקודש, כנגד מה הם הביאו את זה? כנגד עשרת המאמרות של מעשה בראשית, וכנגד עשרת הדיברות של מתן תורה. עשרה למעשה בראשית ועשרה למתן תורה. הכוונה היא כפי הנראה, רק להוסיף משהו, איזשהו ביאור כלשהו. הכוונה כפי הנראה כך, המשכן כשהוא הוקם, אז המשכן הוקם אנחנו יודעים שהמשכן הוקם, יודע, הגמרא אומרת, הגמרא בברכות, בתחילת פרק הרואה, כתוב בגמרא, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם, שמיים וארץ. בצלאל, זה שעשה את המשכן, אז הוא היה יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. זאת אומרת, מעשה המשכן הוא שווה למעשה הבריאה. זה חזרה על מעשה הבריאה. לכן, מהייתם, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, לכן, משום כך, אז אנחנו שובתים בשבת ממלאכת המשכן. זה כנגד מה שכביכול בורא העולם שבת ממעשה בראשית. אז הוא שבת ממעשה בראשית, ואנחנו, בשבילנו, עבורנו, אין לנו ממה לשבות, אין לנו שייכות למה שכביכול בורא העולם עשה במעשה בראשית. אבל אם אנחנו שובתים, כן, ואנחנו שמים את עצמנו כאין, בדוגמה של מעלה, כמו שכביכול בורא העולם שבת במעשה בראשית, אז זה מחייב אותנו לשבות מהמלאכות שבעשיית המשכן. משום שהמלאכות שבעשיית המשכן הן מלאכות שהן שוות למעשה בראשית. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אז אלו המלאכות שהן שוות למעשה בראשית. זאת אומרת, הקמת המשכן הייתה מעין. חזרה על הבריאה. כביכול בורא העולם הרי ברא אותנו בצלם אלוקים. וכבר הזכרנו, מזכירים תמיד, הזכרנו את זה הרבה פעמים, את מה שכתוב בנפש החיים. בורא העולם ברא אותנו בצלם אלוקים, והכוונה היא בדווקא לשם הזה. כי זהו השם של הבריאה. זהו השם שבו, איתו, כביכול. למד בית אלוקים של מעשה בראשית, 32, פעם, כתוב אלוקים במעשה בראשית, וזה במעשה בראשית, ובשבת עוד שלושה. אלו הם השמות שעל ידם, בהם נברא העולם. אז כשכביכול בורא העולם ברא את האדם בצלם אלוקים, היינו שהוא ברא אותו בצלמו של בורא העולם. בצלם אותו שם שעל ידו נברא העולם. הביטוי, האופן, כן, הגילוי של כוח בורא עולם שניתן לצורת אדם, זה בהקמת המשכן. הקמת המשכן, כאן כלל ישראל השתתפו יחד במעשה בריאה. בדבר שהוא מקביל לבריאת העולם. זה במשכן וזה במקדשות. כך זה במשכן וכך זה גם בבית המקדש, בית המקדש הראשון שבנה שלמה. גם בשם כל ישראל, כלל ישראל בנה אותו. ואת בית המקדש השני, שבנו אנשי כנסת הגדולה. אז כך, אנחנו, צורת אדם, נצטווינו, אנחנו חייבים. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. לבנות את בית הבחירה, זאת מצווה שאנחנו נצטווינו. נעשינו לעם, באנו לארץ, ואנחנו חייבים לבנות את בית הבחירה. זאת אומרת, לגלות את הצלם אלוקים שבצורת אדם. כך זה גם היה במשכן. אבל המשכן נברא, המשכן נוצר כדי, ונועדתי לך שמה ודיברתי אליך מבין שני הקרובים. המשכן נוצר כמקום, כמו שכתוב ברמב"ן. גם את זה כבר הזכרנו כמה פעמים. כמו שכתוב ברמב"ן בתחילת פרשת תרומה. כתוב שהמשכן והמקדשות הם המשך למעמד הר סיני. זה נוצר כדי שיהיה המשך למעמד הר סיני. שכביכול בורא העולם ימשיך ויתגלה, וימשיך ויגלה תורה. מהמקומות האלה, מהמשכן והמקדשות. אז הוא ממשיך ומגלה תורה. זאת אומרת, המשכן הוקם כדי לחזור על מעשה בראשית, וכדי להמשיך את מתן תורה. להמשיך את מעמד הר סיני. אז במשכן צריך להיות ביטוי, עשרה, עשרה. עשרת המאמרות צריכות להתגלות פה, ועשרת הדיברות צריכות להתגלות. כנגד זה, עשרה עשרה הקף בשקל הקודש, זה מה שנתנו הנשיאים לחנוכת המשכן. עשרה עשרה, היינו, המשכן הוקם כדי שיתגלו ממנו עשרת המאמרות של מעשה בראשית, והמשכן הוקם כדי שימשיכו ויתגלו עשרת הדיברות של מתן תורה. לכן זה עשרה, עשרה. זה מה שהם עשו. זה עשו הנשיאים. בהמשך. עשרה למעשה בראשית ועשרה למתן תורה. עשרה מאמרות במעשה בראשית ועשרה מאמרות במתן תורה. במאי כמיירי. היינו, מה הכוונה? במה אנחנו? על מה אנחנו מדברים? בגין דאלמה, משום דאלמה, העולם לא התברא, לא נברא, אלא בגין אורייתא. העולם לא נברא, אלא בגין. בגין זה הכוונה, בגלל, בשל, בשביל. אורייתא. וכל זמן, כל זימנה דישראל מתעסקה באורייתא, אלמה מתקיימה. וכל זימנה דישראל מתבטלי מאורייתא, מכתיב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שני הדברים האלה הם שניהם אחד. שניהם הם העולם, שניהם הם מקיימי העולם. עשרת המאמרות של מעשה בראשית הם הבריאה עצמה, עשרת הדיברות של מתן תורה גם הם הבריאה עצמה. הבריאה נשענת, הבריאה מוחזקת, קיימת, ממשיכה להתקיים על ידי עשרת המאמרות, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, על ידי עשרת המאמרות ועשרת הדיברות. תחזי, עשרה מאמרות למעשה בראשית, כניתנן בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה מאמרות למתן תורה, אלו עשרת הדיברות. כתיב, אנוכי השם אלוקיך. אז כאן הוא נותן דוגמה להקבלה שיש בין המאמרות והדיברות. אז כאן צריך להקדים לשיטת הזוהר, שזה כתוב מפורש יותר כאן בהמשך, לשיטת הזוהר זה לא כשיטת תלמודנו, לא כשיטת הגמרא שלנו. הגמרא אומרת, הגמרא מקשה, בעשרה מאמרות נברא העולם, על המשנה הזאת מקשה הגמרא, ועלו תשעה הן. אז הגמרא מתרצת בראשית נמי מאמר הוא, דכתיב בדבר השם שמיים נעשו. כלומר, מאמרות בלשון ויומר יש רק תשעה במעשה בראשית. כך שיטת תלמודים, גמרא דידן. כך כתוב בגמרא. השיטת הזוהר היא מפורש לא כך. הזוהר, הוא גם כן, זו גם ברייתא, והוא לומד אחרת. הוא מכניס ויומר, שכתוב שם, מה שנראה לכאורה אחרי מעשה בראשית. אז גם משם הוא מצרף ויומר שהוא חלק ממעשה בראשית, והמאמרות מתחילים מיהי אור, ויומר אלוקים יהי אור. כך שהמאמרות הם כולם מה שנאמר עליהם ויומר. ויומר אלוקים יהי אור, זה הויומר הראשון. כך שהמאמר הראשון זה יהי אור, לשיטת הזוהר. אז הוא מקביל אותו לאנוכי השם אלוקיך. שהוא הדיברה הראשונה, זה הדיבר הראשון, וזה המאמר הראשון של מעשה בראשית. כתיב, אנוכי השם אלוקיך, הוא כתיב במעשה בראשית, יהי אור ויהי אור. אז הוא אומר, שני הדברים האלה, דה מהימנותא דקות שבריחו, אור יקרי, דכתיב, השם אורי וישעי ממאירה. וכאן בהמשך הוא הולך ומקביל את המאמרות לדיברות. כתיב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא כתיב במעשה בראשית, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים. כך הוא הולך ומסביר הלאה. אנחנו נשאר פה. מה שכתוב כאן זה המקביל לדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, מקביל למאמר הראשון שהוא לשיטת הזוהר, ויומר אלוקים יהי אור. מדוע? המאמר, כלומר, הדיברה, הדיבר, אנוכי השם אלוקיך, דה מהימנותא דקות שבריחו, ומהימנותא דקות שבריחו אור יקרי. המצווה, מצוות האמונה כתובה באנוכי השם אלוקיך, כמו שזה דעת כל הראשונים, כמו שידוע. אנוכי השם אלוקיך, זאת דיברה שהיא הציווי, כמו המצווה הראשונה שכתובה ברמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה א', זאת מצווה שהיא יוצאת מתוך אנוכי השם אלוקיך. והלא תעשה הראשון, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל מצוות העשה הראשונה, זאת המצווה של אנוכי השם אלוקיך, שהיא מצוות האמונה. מצוות האמונה, והיא כתובה פה, אומר הזוהר, מצוות האמונה מקבילה לויומר אלוקים יהי אור. האמונה נקראת אור, וזו מיני, דכתיב, השם אורי וישעי ממאירה. זה צריך ביאור, כמובן. פירוש המילים הוא כך. פירוש המילים הוא כך. זה פסוק ידוע, אנחנו אומרים את זה לדוד, השם אורי וישעי ממאירה. האמונה נבחנת זה כבר כתוב בכל הראשונים. האמונה נבחנת בביטחון. אם מישהו נאמן עליי, אני בוטח בו. זה פירוש נאמן. אם הוא נאמן, אז פירוש הדבר הוא נאמן, ואני יכול לסמוך עליו. זה פירוש המושג נאמן. נאמן הוא מישהו בר סמכה. אפשר לסמוך עליו. ותקעתיו יתד במקום נאמן, זה הכוונה. זהו, אפשר לסמוך. אני שם אותו במקום נאמן, הכוונה, אני יודע שאם אני אתלה עליו איזשהו דבר, אז הוא לא יתמוטט ויפול. אלא הוא תקוע היטב במקום נאמן. מקום נאמן זה הפירוש, מקום שאפשר לסמוך עליו. אנחנו הזכרנו כבר הרבה פעמים את המעיינות, כן, שהם נאמנים או שהם מחזבים. מחזבים זה נקרא לא נאמנים. לא נאמנים זה הכוונה, שמגיע צמא למעיין שהוא סומך עליו, והוא מוצא שהוא יבש. וזה אם זה קורה פעם אחת בשבע שנים, בסיבות של, כן, של חום, של חום שמתמשך הרבה זמן, והכל מתייבש. אז אותו מעיין, שאין שם אפילו טיפה אחת לא נמצאת שם, שום דבר, זה יבש לגמרי. גם טיפה אחת לא נובעת משם, כלום. אז המעיין הזה נקרא לא נאמן. מימיו נאמנים זה הכוונה שבכל מקרה ובכל מצב אפשר לסמוך עליהם. מצוות האמונה זה שכביכול בורא העולם נאמן עלינו. וזה נבחן בביטחון. ומכיוון שכתוב בפסוק, השם אורי ואישי ממי אירא, זאת אומרת, הוא אורי ולכן אין לי ממי לפחוד, כי הוא אורי, אז מכאן אנחנו לומדים שהאור מקביל לאמונה. פירוש המילים. אור מציאות אור בעולם קיימת כדי לגלות את המציאות. המציאות נתפסת, המציאות הפיזית, המציאות המוחשת, הנראית. המציאות הזאת נתפסת בעין, והעין פועלת בחלל מואר. עם אור, האור הוא הגילוי של המציאות. כך, באור העין רואה. באופן, האור הוא סיבה לתפיסת המציאות, לקליטת המציאות. יש בידינו לתפוס, לקלוט את המציאות רק על ידי אור. האמונה עניינה תפיסה חדשה במציאות, תפיסה נוספת במציאות. ויאמר אלוקים יהי אור, וזהו האור שעל ידו הבריאה נתפסת. הבריאה מתגלה. האמונה גם היא אור. על ידי האמונה מתגלה נקודת האמת של המציאות. הנקודה הפנימית של המציאות. המציאות לאמיתה. המציאות כמו שהיא באמת. מתגלה על ידי האמונה. זה עניינה של האמונה. השם אורי ומתגלה שהוא השגחתו יתברך. על כל פרט ועל כל עניין. והוא זה הוא זה שמשגיח על כל אחד ואחד מאיתנו. והוא זה שמכוון כל אחד ואחד מאיתנו ונותן לו את מה שהוא נותן לו. ולא נותן לו את מה שהוא לא נותן לו. וכל מה שיש לו לכל אחד ואחד מאיתנו. זה רק ממנו. התפיסה הזאת, אם כך אני מבין, אז ממי יראה? ממי יש לי לפחד? אין שום כוח בעולם שאני צריך לפחד ממנו. אין שום סיבה לפחד משום כוח בעולם. מדוע? משום שהשם אורי. השם אורי זה הכוונה, הוא גילה לי את המציאות לאמיתה. זה מקביל ויאמר אלוקים יהי אור. זה המאמר הראשון וזאת הדיברה הראשונה. המאמר הראשון הוא הגילוי של הבריאה, של המציאות. הדיברה הראשונה זהו הגילוי, גילוי העומק של המציאות. גילוי האמת, הפנים של המציאות. גילוי המציאות לאמיתה. עומק הפירוש, וכאן להשתדל להבין, בבקשה, עומק, מה שהתכוון רב יוחנן והמורה השני, שהם מרחיבים את התנאי הזה על כל הניסים כולם, תנאי במעשה בראשית. היינו, כל הניסים כולם הם תנאי במעשה בראשית. ושאלנו, זאת שאלת הראשונים, למה? לשם מה זה נחוץ? האם אין, כביכול, האם? היד השם תקצר. צריך להתנות כדי שאפשר יהיה לעשות ניסים. התנאי הזה הוא לא תנאי כדי לאפשר את הניסים. זאת שטות. כן? לא זאת הכוונה. התנאי לא בא כדי לאפשר את הניסים. כן? כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ, בימים וכל תהומות. כל מה שהוא רוצה. ודאי שהכל, הכל בידיו. הכל בידיו לעשות כרצונו. אבל כאן יש עומק, וזהו הדבר שאליו אני רוצה, את זאת הנקודה אני רוצה להעלות, לנסות להבין. יש כאן עומק מיוחד. הניסים, כל הניסים כולם. ובאמת שזה מפורש בדברי רבותינו. אבל לזה מתכוון כאן הרמב״ם. כל הניסים כולם, עניינם ללמד אותנו. כשבורא העולם במעמד הר סיני, אמר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, שמעמד הר סיני התכוון, כעת, זה אנוכי שהוצאתיך מארץ מצרים. היינו, כל מה שראית בארץ מצרים, אני עומד מאחרי זה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה זה מתכוון לומר? מתכוון לומר שכל מה שראית עד עכשיו, תדע שזה אני. מה יקמה שמלה? מה? גם המצרים הרי ידעו את זה. גם בלי מעמד הר סיני. כל הניסים באו כדי שהמצרים ידעו. כן? המצרים, למען תדע כי אין כמוני בקרב הארץ. למען תדע כי לשם הארץ. למען תדע כי אין כשם אלוקינו. המצרים ידעו את זה. אז כעת צריך לבוא ולהשמיע לנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. רק מי? מה זה? זאת הכוונה של רבותינו, את זה הם רצו ללמד אותנו. הגילוי של מעמד הר סיני היה גילוי של עין בעין. הגילוי של מעמד הר סיני זאת התורה. כאן נתגלתה התורה, והיא נתגלתה כדבר, לא כראיה למשהו, אלא היא התגלתה בעצמה. לא דרך ראיה. יסוד הדברים הוא, וזה כנראה יסוד דברי הרמב״ם. כל מה שתופסים דרך ראיה, כל ראיה אפשר להפריך. ועל כל ראיה אפשר לפקפק. דבר שאי אפשר לפקפק בו, זה כשאני רואה את הדבר בעצמו. כשאני רואה את הדבר עצמו, אז הדבר הזה הוא למעלה מכל פקפוק, למעלה מכל ספק. אין פה, ולא ייתכן שיהיה פה, שום ספק. שוב, אני מדבר, כן, לאדם נורמלי. כשאדם רואה דבר ברור, כן, אז הוא רואה את זה. אז יבואו 1,000 איש ויגידו לו, לא ראית נכון. זאת שטות. אני רואה וזאת עובדה. כל ראיות הן דבר לא שלם. כל פעם, כל מה שצריך ראיה, אז זה דבר שהוא יכול להיות. ראיה עושה את הדבר ליותר מסתבר, למאוד מסתבר, למאוד מאוד מאוד מסתבר. אבל זה לא מגיע ל... הדבר הזה עצמו הוא ברור, אני רואה כך. יש הוכחה. אז את... עדים בדיני נפשות, בראיה שאין עליה תשובה. מעשה בשמעון בן שטח, שרדף אחר אדם, רץ אחרי אדם, שרדף אחרי אדם אחר, והרודף החזיק חרב בידו, והנרדף ברח, והוא ברח לתוך איזושהי חורבה. ושמעון בן שטח, ככה הוא אומר, רץ אחריו כדי להציל, לנסות להציל, אבל הוא רץ מהר יותר, וכששמעון בן שטח הגיע לחורבה, אז הוא כבר ראה את ההרוג מפרפר, וחרב בידו של הרודף נוטפת דם. אמר לו שמעון בן שטח, כמו שכתוב בגמרא, אמר לו רשע מי הרגול הזה, או אתה או אני. אין פה אחר. או אתה או אני. אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי? אני לא יכול להעיד עליך. אני לא ראיתי. אני לא ראיתי. על פי שניים עדים שראו את המעשה. לא עדים שמביאים ראיות. אין עדים על פי ראיה, זאת לא עדות. עדים צריכים לראות. כשהם רואים את הדבר עצמו, על זה מעידים. אף על פי שאם העדים היו מספרים את הסיפור הזה, אף אחד לא היה מפקפק. אף אחד לא היה מעלה על הדעת שהנרדף לקחתף מידו את החרב, הרג את עצמו והחזיר לו את החרב. זה פשוט, פשוט וברור שכך, כמו ששמעון משטח אמר לו, רשע הוא אמר לו, מי הרגול הזה? או אני או אתה. אין אפשרות שלישית. לא ראיתי. אני לא ראיתי. לא ראיתי זה נקרא, אם לא ראיתי, אז זה נקרא בלשון תורה, זה נקרא עומד הדעת. ואסור להרוג בן אדם בעומד דעת. עומד דעת זה הכוונה, השערה, אפילו שההשערה הזאת היא בטוחה בהחלט. זאת השערה מאוד מבוססת, מבוססת. זה חזק מאוד. זה דבר שהוא איתן, זה נראה אמת לאמיתה. בפשטות זה נראה שאין בין זה ובין ראייה ולא כלום. לא. לא ראית. אם לא ראית, אז אם אתה מביא ראיות, אז אני לא יודע. אולי כאן היה עוד מישהו. אולי כן, אולי. אני לא יודע. אפשרות. אם ראית, אז זאת עובדה. אז אתה עד על מעשה שהיה, וזאת עובדה, ועל זה פוסקים דין, חותכים. היו חותכים את דינו של אותו אחד, של אותו רשע. היו גומרים את דינו למיטה. מה אעשה ואין דמך מסור בידי? משמע שלא היה חסר רק ראיית המעשה. כך, האמונה נתבררה רק במעמד הר סיני. שם במעמד הר סיני כולנו ראינו, ראינו, כולנו היינו נביאים. כולנו ראינו ושמענו. אנחנו ראינו והדיבור היה אלינו. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השם. כך, רק על זה, הכל בנוי. הכל בנוי רק על זה. כל האותות שמשה רבינו עשה אחרי מעמד הר סיני, כן. הרמב"ם מדבר פה גם על משהו לפני מעמד הר סיני, מדבר גם על המן וגם גם על קריאת ים סוף וגם על המן. אבל שוב, הכוונה היא, נראה עוד רגע. המכוון, המאמין על פי האותות, אותות זה נקרא ראיות על, להביא ראיה על איזשהו דבר. להביא ראיה על איזשהו דבר, זה לא ברור. זה לא לגמרי ברור. יש כאן איזשהו משהו של דופי. אפשר. אם אנחנו רואים ניסים, אז כל הניסים שאנחנו רואים, הכל, לכל דבר יכול להימצא מכחיש. בוודאי שבמשך הזמן הזה מתעמם והולך. במשך הזמן זה כבר, אני לא בטוח בזה, אני לא בטוח בזה. תשאל אותי אם היה שם אולי עוד מישהו, הייתה שם איזה קרן זווית, שמישהו אחר יכול היה להתחבא שם. אני חוזר לסיפור של שמעון בן שטה. בשעת מעשה הכל היה ברור. אבל אחר כך, במשך הזמן, אולי בכל זאת לא, מי יודע? אולי בכל זאת, מי יודע? יש בליבו דופי. יש בליבו דופי. צריך לראות את הדבר בעצמו. ראינו את הדבר בעצמו, זה רק במעמד הר סיני. שם ראינו בפירוש. הדבר נתגלה לנו בראייה ברורה. כולנו עמדנו שם, וכולנו ראינו את הכל ושמענו את הכל. הכל היה גלוי. שראינו ושמענו, כמו שכתוב ברמב"ם. למה זה נסמך על הניסים של מצרים? אז כאן נמצאת נקודת העיקר. מעמד הר סיני נסמך על הניסים של מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כעת אתה רואה את המציאות כמות שהיא, באור הנכון, כמו שהיא. הניסים עניינם לגלות לנו שאין דבר כזה שנקרא טבע מנהגו של עולם, דבר קבוע, דבר מוחלט, מציאות קיימת. לשון הרמב"ן בסוף פרשת בו מפורסם, ומן הניסים הגלויים המפורסמים אנו לומדים על הניסים הנסתרים. שאין לאדם חלק, אומר הרמב"ן, בתורת משה רבינו, אם לא נאמין, שכל דברינו ומקרינו, אין בהם מנהגו של דרך הטבע או מנהגו של עולם. לאדם אין חלק בתורת משה רבינו, אם הוא מאמין שיש איזשהו טבע קבוע וקיים. מעמד הר סיני לימד אותנו את פירוש הניסים. מה הניסים מתכוונים לגלות? הניסים לא מתכוונים לגלות שכביכול בורא העולם כל אשר חפץ עשה. הניסים מתכוונים לגלות שכל הבריאה כולה היא בעצם עומדת על קיום וגילוי רצונו יתברך. ממילא הניסים לא משנים שום דבר. הניסים האלה מלמדים, מאירים, שזהו העומק של הבריאה. בזמן כשהבריאה נתגלתה, ויאמר אלוקים יהי אור, אז הדברים נתפסו כמו שהם. הדברים נתפסו כדברים קיימים. האור של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. האור הזה גילה את העומק של המציאות עצמה, שכל עניינה המציאות קיימת לא כמה שנראה לנו טבעו של עולם, דרך הטבע, מנהגו של עולם. דבר שמציאותו קבועה וקיימת, וכביכול בורא העולם, כל מה שהוא רוצה הוא עושה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הדבר הוא מציאות קיימת, ובורא העולם יכול לשנות אותו כרצונו. לא כך. הניסים התכוונו לגלות, וזהו הגילוי שראינו אותו במעמד הר סיני. במעמד הר סיני ראינו מציאות אחרת. ראינו שכל עצמה של המציאות היא אך ורק לגלות את רצונו. ובדרך כלל רצונו שהדברים ייראו כמנהגו של עולם. לפעמים כשמתגלה נס, אז הדבר הזה לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, שכל הקיום כולו הוא קיום שהוא מותנה. זה סוד התנאי של מעשה בראשית. התנאי שכביכול בורא העולם היא תנאי מעשה בראשית. זה סודו, זה עניינו. התנאי הוא, הבריאה היא דבר מותנה, היא לא דבר מוחלט. הבריאה היא באה רק לגלות שכביכול בורא העולם רוצה שהבריאה הזאת תתגלה. מה מגלה שעל זה עומדת המציאות כולה? מה שמגלה את זה זה הניסים. לכן הבריאה קיימת, לא משום שבלי תנאי אין אפשרות שיהיו ניסים. חלילה, לא זאת הכוונה. הכוונה היא, הניסים מלמדים אותנו שהבריאה היא דבר מותנה. זה דבר לא מוחלט, זה דבר מותנה. עצם קיומה של הבריאה זה מותנה רק עד כמה שהיא מגלה את רצונו. ולכן כשרצונו שישתנה מנהגו של עולם, שהוא לא ייראה כמו תמיד, אז זה חייב להיות כך. משום שאחרת, אז אחרת הבריאה לא קיימת בכלל. כל קיומה של הבריאה זה רק לגלות את העובדה הזאת, שהבריאה קיימת כדי לגלות את רצונו. זהו התנאי שהותנה במעשה בראשית. עומק לשונו של הרמב"ן. והדברים, אלו דברים ברורים. הרי הוא אומר את זה בפירוש. אין לאדם חלק, כך אומר הרמב"ן, בתורת משה רבינו. אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו אין בהם מנהגו של עולם ודרך הטבע. מה זה שייך בדווקא לתורת משה רבינו? מה זה שייך לתורת משה רבינו? האם מי שלא קיבל תורה, הדבר הזה לא מתחייב מתוך הניסים? לא. למצרים זה לא ניתן, לנו זה ניתן. לנו זה נתגלה במעמד הר סיני. אז כך שפירוש הדברים הוא הפוך. מעמד הר סיני מלמד אותנו את עומק עניינם של הניסים. לא הניסים באו להעביר ראיה על מה שנאמר במעמד הר סיני. הפוך, מעמד הר סיני עצמו הוא יותר מראיה. הוא תפיסה בלתי אמצעית. הוא תפיסה שלמה ומלאה של עצם הדבר. הדבר כולו נתפס והוא ברור, וזה כמו שזה נראה. אני רואה דבר, כשאני רואה דבר אז הדברים ברורים. מה ראינו במעמד הר סיני? במעמד הר סיני ראינו שכל הניסים הם ללמד על הכלל כולו יצאו. כל אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל מה שראית בכל התהליך של יציאת מצרים, בכל הניסים של יציאת מצרים, כל מה שראית זה כדי לגלות את האנוכי. זאת אומרת, הניסים האלו מתכוונים. ההערה של מעמד הר סיני הייתה לפתוח ולגלות לנו מה מלמדים אותנו הניסים. הניסים מלמדים אותנו שהמציאות אין לה טבע יציב, קבוע, קיים. הטבע שנראה קבוע, קיים ונמצא, זה בעצם לא נכון. המציאות כולה, כל עצמה, כל קיומה כולו, הוא קיום כדי לגלות את רצונו. משום כך יש ניסים. כך שמעמד הר סיני מגלה לנו את עניינם של הניסים הגלויים, כדי שנלמד מזה על הניסים הנסתרים. מי שמעמד הר סיני לא מלמד אותו את זה, עליו אומר הרמב"ן, אין לו חלק בתורת משה רבינו. אז הוא למד מהניסים את מה שמצרים למדו, אבל חלק בתורת משה אין לו. הוא מאמין בניסים, אבל הוא מאמין בהם כמו שמצרים היו צריכים להאמין בהם. הדבר הזה מוכיח, וזה מוכיח למעלה מכל ספק, סביר, כן? שיש בורא לעולם. אפילו המחשפים הודו בזה. אבל זה עדיין יש בליבו דופי, זאת עדיין לא ראייה. זה עדיין לא ברור לגמרי. מעמד הר סיני עשה את הכל ברור לגמרי. את מה הוא בירר, מעמד הר סיני? הוא בירר את מה שמתגלה מתוך הניסים. זה הפירוש בניסים. הניסים לא באו להראות את כוחו וגבורתו של בורא העולם, שהוא יכול לשנות דברים. אלא הם באו לגלות את עומק המציאות, שכל עצמה היא רק כדי לגלות את רצונו. ממילא הניסים הם לא ניסים. שרב חנינא בן דוסא אמר לאשתו, שהיא באה לספר לו שאין לה שמן להדליק נרות שבת. אז הוא אמר לה, חומץ יש לה? מה ההבדל בין חומץ לשמן? מה ההבדל? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. הוא לא התכוון לעשות נס. הוא התכוון להבין שכל המציאות כולה היא אותו נס. אם זה יקרה, אז זה בדיוק כמו ששמן דולק. אם חומץ דולק, זה בדיוק כמו ששמן דולק. זהו, זה הפירוש שתורת משה גילתה בעומק של הניסים. לזה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר, המאמין על פי האותות. האותות לא באו להביא ראיה על משהו. האותות לא מביאים ראייה על משהו. אבל האותות מלכתחילה ניתנו, והתורה מלמדת אותנו איך להבין אותם, את האותות האלה. להבין את האותות האלה, זה לא להבין שהאותות האלה מראים את כוחו וגבורתו של בורא העולם, שכל אשר חפץ עשה. אלא שכל המציאות כולה, המציאות עצמה, כל כולה, היא אך ורק לגלות את רצונו. ממילא הניסים האלה הם בעצם הגלויים והנסתרים הם אחד. עד כדי שרב חנינא בן דוסא, הוא לא מבין בדיוק מה אשתו רוצה. אין לך שמן, אז תקחי מים, תקחי חומץ, מה זה חשוב? מה זה חשוב? מי שאמר לזה, יגיד לזה. זה פשוט כל כך. הוא לא בא כאן לעשות מופת, לעשות ניסים, לעשות עסק. זה פשוט. זה עניינם של התנאים. זה עניינם של התנאים. התנאים שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, זה לא כדי שהניסים יתאפשרו. התנאים האלה זהו הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד מהניסים. שכל הבריאה כולה עומדת, כן? אם הבריאה לא הייתה מגלה ניסים, היא בכלל לא הייתה קיימת. כי כל הקיום שלה זה רק לגלות את הרצון. אז גם כשהיא קיימת ולא מגלה את הרצון, העובדה הזאת מקיימת אותה. העובדה שהיא מגלה את הרצון. היא מגלה את רצונו. הבריאה קיימת כדי לגלות את רצונו. זה קיומה של הבריאה. תמיד, באופן קבוע, היא מגלה את רצונו, משום שכך רצונו. העולם, כמו שהראשונים אומרים, זה אפילו מרומז בחז"ל, עולם מלשון העלם. העולם נראה כמו שהוא נראה, ואכן אתה כל מסתתר, כמו שכתוב בנבואת ישעיהו. אכן אתה כל מסתתר, בורא העולם מתחבא, הוא מסתתר, לא רואים אותו. לא רואים אותו. כשמגיע נס, אז לא רואים נס, והנס ראיה שיש כאן מישהו, שהוא יותר חזק, והוא יכול לשנות מה שהוא רוצה. הגילוי של הנס, זה התורה באה לגלות. זאת ההערה, זה האור שנתגלה באנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל הבריאה כולה קיבלה פשט חדש, ביאור חדש, אור חדש. כל הבריאה כולה. אחרי שזה נתגלה, אז כל הבריאה כולה אומרת משהו אחר. זאת כוונת הרמב״ם, וזאת כוונת הרמב״ן במה שהוא אומר. ומן הניסים הגלויים המפורסמים, אנו יודעים והמסקנה, כמו שהוא מסיק שם, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם דרך הטבע או מנהגו של עולם. כשאנחנו עסוקים ביציאת מצרים, אז אם אנחנו רואים את הניסים כמו שהמצרים ראו אותם, אז באמת אין לנו חלק בתורת משה רבינו. תורת משה רבינו גילתה לנו את הפירוש הנכון בכל הניסים האלה. הפירוש הנכון בכל הניסים האלה זה שהניסים האלה הם אלו שהם בעצם, כן, הם בעצם קיום התנאי של עצם המציאות. המציאות כולה קיימת, קיימת על הגילוי של רצונו. ומכיוון שהגילוי של רצונו מתגלה אך ורק בניסים, אז אני צריך ללמוד מגילוי הניסים שכל הבריאה כולה קיימת על גילוי רצונו. ממילא, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. זה הפועל היוצא מזה. זאת יציאת מצרים, וזאת ההערה שנתגלתה ביציאת מצרים, וזאת האמונה האמיתית. האמונה האמיתית היא להאמין שהקיום שאנחנו קיימים בו, הקיום שאנחנו קיימים, מה שנראה לנו, דבר איתן, דבר חזק, דבר שהוא אפשר לסמוך עליו. כל מי שנראה כך בעיניו, אז הוא מחטיא את המטרה. הוא מחטיא את יציאת מצרים. אין לו חלק בתורת משה רבינו. חלק בתורת משה רבינו זה להבין נכון את מה שכל הניסים מלמדים אותנו. כל הניסים מלמדים אותנו. כל הניסים הם תנאי במעשה בראשית. היינו, אם הם לא יתקיימו, אז מעשה בראשית גם הם לא קיימים. זה במילים אחרות, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. כי אם הוא לא יאמר לחומץ וידלק, אז הוא גם לא אמר לשמן וידלק. אם השמן זה דבר קבוע וטבעו לדלוק, ודולק רק מה שטבעו לדלוק, זאת לא הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. אז לכן מוכרח שמי שאמר לשמן וידלק, יאמר גם לחומץ וידלק. ויגיד עליו ראו, בא זה ולימד על זה. מן הניסים הגלויים אנחנו לומדים על הניסים הנסתרים. זהו העניין. כיוון שאנחנו עסוקים ביציאת מצרים, ואנחנו חייבים להתעסק בזה, להתעמק בזה, כמו שלימדו אותנו רבותינו, יציאת מצרים היא זאת שמעמידה אותנו, מעמידה אותנו על האמונה האמיתית, על התפיסה הנכונה של המציאות. אנחנו שקיבלנו תורה, אנחנו תלמידי משה רבינו עליו השלום, צריכים לזכור תמיד שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם מנהגו של עולם ודרך הטבע. וכל מה שאנחנו רואים בכל מקום, בכל מקום, בכל מצב. אני לא רוצה להיכנס לאקטואליה, אני משתדל לברוח מזה. אבל בכל זאת, כן, בכל זאת. מנהגו של עולם זה כשנופלים פצצות, נהרגים בני אדם. זה מנהגו של עולם. וכשנופלות פצצות למאות, ובהצטברות זה גם לאלפים, וזה לא עושה כלום. יחסית למה שזה עושה במנהגו של עולם. מנהגו של עולם הוא לא כך. אז צריך לזכור, הקיום שלנו בעולם הוא לא כמנהגו של עולם. אלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? אנחנו קיימים, קיימים. אבל אנחנו קיימים בנס. אנחנו קיימים לא במנהגו של עולם. וכל בר דעת רואה את זה בחוש. אנחנו לא במנהגו של עולם. העולם כולו, כן, העולם כולו. לא מקבל כדבר פשוט שאנחנו קיימים. להפך, הוא מקבל כדבר פשוט שאנחנו לא צריכים להיות קיימים. ואם אנחנו כן קיימים, אז הדבר הזה הוא נס. אז אם אנחנו קיימים בנס, בנס, גמור, נגד מנהגו של עולם, אז על מי יש לנו להישען? על מי אנחנו סומכים? על אותו מנהגו של עולם? על אותם כוחות שהם מייצגים את מנהגו של עולם, את דרך הטבע. זאת הנקודה שרצינו להעיר. והלוואי, הלוואי שנבין את זה, ואז אנחנו באמת נזכה, נראה את זה יום יום.